אז אמרנו, מאמר הדור הרב קוק, הוא היה בפולין, שם הוא נולד, ושם הוא היה נראה לי עד סביב ממש גיל, אמצע גילאי ה-20, הוא כבר היה רב קהילה בפולין, ופעמי הציונות, מה שקורה לעם ישראל בכל התקופה הזאת, זה כבר, אתם זוכרות קצת מהבקורות בהיסטוריה? הרצל כבר עולה, הקונגרס הציוני הראשון, כבר הייתה עלייה הראשונה. ארץ ישראל היא לא רק מושא של תפילות, היא כבר דבר שגרים בו, חיים בו, יהודים, נאבקים על הקיום שלהם. איזה מילים רחוקות, איפה אנחנו ואיפה זה היום? עוד נדבר על זה הרבה. ובשנת דף רש עין דלת, 1904, הוא עולה לארץ ישראל. כשהוא מגיע, מי זוכרת לאן הוא מגיע? מי מכירה קצת? בנמל יפו, נכון? אז זה היה השער לארץ ישראל. נמל יפו, הוא מגיעים באוניות, עוד לא היה נטבג. הוא יורד מהאונייה ומיד הוא נהיה ערב של יפו והמושבות החדשות. תל אביב היא ממש בחיתוליה, איפה צופיה? שהיא לא, יש לנו פה תל אביבית, היא לא כאן עדיין, זה בסדר. עדיין ממש בחיתוליה, עוד לא מוקמת, ויפו היא כאילו המושבה הישנה של תל אביב, והוא מתחיל להיות ערב של יפו והמושבות החדשות. זאת התמודדות בכלל לא פשוטה, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, היום אנחנו רק בהקדמה, אבל בשנת תרע"ד, hey, הוא כותב את מאמר הדור. בעצם מה זה מאמר הדור? הרב רואה את המצב בארץ ישראל, שיש הרבה אנשים ציונים שהם מה? רובם. חילונים, נכון. הם לא שומרי תורה ומצוות, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. ומצד שני, כן יש קומץ של אנשים שהם מאוד, לא קומץ, הרבה אנשים. אנשי היישוב הישן שהיו בירושלים, בטבריה, בחברון, בצפת, ארבעת ערי הקודש. יש עוד אנשים ששומרי תורה ומצוות. זוכרים את בילו? מה זה בילו? ראשי תיבות, יש לנו פה מישהי מגדרה. מי זאת מגדרה? היא גם לא פה, הכל טוב. אבל איילת השחר אומרת לנו, בית יעקב לכו ונלכה, זוכרות ההמשך של הפסוק? באור השם. בילו הם היו אנשים חרדים, לא היה אז דתיים, דתיים לאומיים, דתיים ציוניים. הם באים לארץ ישראל כי הם רוצים להפריח אותה באור השם. והרב כותב את מאמר הדור כי הוא מבין, מה זה הוא מבין? כל העולם היהודי נמצא בטלטלה, שאנחנו נדבר עליה עוד הרבה, והוא אומר, מה עושים עם הטלטלה הזאת? מצד אחד הרצל והציונות החילונית, מצד שני ארץ ישראל ואלפיים שנות גלות, 3,000 שנות תורה על הכתפיים שלנו, חזרנו לארץ ישראל בשביל ללכת בה עם מכנסיים קצרים ובלורית מתנפנפת, תוריה ביד ונשק ביד השנייה. איך החלומות האלה מתגשמים ביחד? בנקודת שבר הזאת הרב כותב את מאמר הדור, והשאלה הבאה מתבקשת היא, טוב נו אושרית, זה היה לפני 115 שנה, הוא לא כתב עוד משהו קצת יותר אקטואלי לימינו? קצת יותר שידבר אלינו היום בשנת תשפ"ד 2023? זה לא אמור, כאילו עבר קצת זמן, מה קשור? אז זאת אחת השאלות שאנחנו נדבר עליה פה. יש למישהי איזה מחשבה? מה קשור? או למה אנחנו צריכות ללמוד את זה אחרי 115 שנה? אולי כבר למדתם פעם מאמר הדור?
זה ממש לא הבנתי, זה ממש קורה היום, ממש מתאר כאילו זה מה שקוראים
לתאר. אז אוריה, למי שלא שמע, אני אעשה לך פרסומת, נכון את אוריה אבל. אוריה עשתה שירות לאומי עכשיו בתל אביב. במקום שנקרא המקום. איזה, אתם יודעות איזה עוד מקום נקרא בתנ"ך המקום? בית המקדש, הר המוריה. המקום שבו נבנה בית המקדש נקרא המקום. אז אוריה ממש מדברת מכל ההתמודדויות שהיא עברה בשנתיים האחרונות, שנתיים, נכון? שנה. בשנה האחרונה, והיא אומרת לנו, מה זאת אומרת לא רלוונטי, הכי רלוונטי. שלום, ברוכות הבאות, אנחנו עושות הקדמה למאמר הדור. אז אוריה אמרת לנו, הכי רלוונטי, מה שקורה היום במדינת ישראל, ולא רק במדינת ישראל, אני אגיד לכם הרבה דברים פעמיים, ככה אני אוהבת לחזור על הדברים, אבל אתם יודעות, יש לנו פה שתי נציגות מהגלות, אבל היום יש לנו בערך, את יודעת מה לא יודעת עם זה היום, לפני 3 שנים הוצאתי סטטיסטיקות באיזה משהו אחר, של משרד הקליטה, ואז, נכון לאז, זה היה 14 מיליון יהודים בעולם, 7 מיליון בארץ ישראל, שזה וואו, זה וואו. מדינת ישראל קיימת 75 שנה, תוך 75 שנה הגיעו לפה 7 מיליון יהודים, בהקמת המדינה היו פה 600 אלף יהודים, זה וואו. אבל מצד שני, אם מתוך 14-7 פה, מה זה אומר? ששבע לא פה. כן. זאת אומרת, כל ההתמודדויות האלה, שמאמר הדור מדבר עליהן, הן רלוונטיות מאוד 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 לימינו, ואפילו יותר רלוונטיות לימינו. כי ה-75, אפילו יותר, ה-115 שנים האחרונות, בררו לנו המון המון תהליכים בגאולה של עם ישראל, ואני אשמח לפני שנצלול ככה לתוך הלימוד, אני אגיד עוד הקדמה טוב, שאני לא רבנית, וכבר מישהי פה אתמול רצתה לקרוא לי הרבנית, סורי אני לא, הלוואי שאני אזכה, בינתיים אני לא, אבל ממש אני אוהבת שהשיעור שלנו זה לא שיעור שאני מדברת ואתם מקשיבות, זה ממש חשוב לי שתדברו ותגידו מה אתם חושבות ותעלו שאלות ותסבירו אתם בעצמכם את המשפטים שאנחנו קוראים. אני יודעת שסוף שנה היא עוד רחוקה, ולהיות בוגרת של המדרשה זה עוד רחוק, ואמא לי, רגע, אני פה יום, מי אמר שאני נשארת בכלל דרגים? אבל אני חושבת שככה זה פשוט נותן לנו כלים לא לפחד מפסקאות של הרב קוק, ולא לפחד מלקרוא דברים. אז אנחנו נעבור את זה ביחד, טוב? זה בא, אני מצלמת לכם, מאמר הדור הוא באמת 15 פסקאות. הלוואי, יהי רצון שנזכה לסיים אותו השנה, מעולם זה לא קרה לי. הספקים זה לא הצד החזק שלי בחיים, אני מודה. אבל מצד שני, יש משהו גם מיוחד בשיעור הזה, שזאת הזדמנות עבורנו לדבר על כל מיני דברים שאנחנו, בשיעורים של רבנים באמת בעיקר מקשיבים, וקצת שואלים מי שיש לה אומץ, יהיה לכם אומץ, אל תדאגו. בשיעור שלנו יש אומץ לשאול שאלות שמתביישים לשאול את הרבנים. לא שאני יודעת לענות, אבל לפחות אנחנו מחדדות את השאלות. אז רציתי שנפתח, אם יש פה בנות שיש להן כבר התמודדויות, אני חושבת שהחצי שנה האחרונה, וואו, הביאה לכולנו כל כך הרבה לפנים, מה שנקרא, שאלות על מה קורה לנו בעם ישראל, מה קורה לחברה הישראלית, כל מיני סוגיות שככה, נו, שמישהו יגיד משהו. גם לי זה קרה מאוד, בפסח זה היה כזה, נכון, עם כל ההפגנות והרפורמה, אבל גם עכשיו, רק ביום שישי האחרון הייתה פה הפגנה, 4 אוטובוסים של פרו-פלסטינאים הגיעו לכאן. בן גביר, מי שלא יודעת, יודעת, הוא גר כאן בקריית 4, יש לנו שני חברי כנסת כאן על דלת עמותנו. אחד זה בן גביר, הוא גר מגבעת האבות, ואורית סטרוק היא גרה בחברון. משתשקים קום לתפילה במערה, בשבע היא יוצאת. זאת אומרת, היא כבר אחרי שחרית במערה, כל פמליית השרד מחכה לה בחנייה, והיא נוסעת בכנסת. לא יכול, את לא ראית אותה.
אולי לא
ראית אותה. הם כל, אני לא יודעת, אולי עכשיו כבר לא, אבל הם ממש כל היום עליה, מרבונה. זה נראה לי החלק הפחות נעים של האירוע הזה. אבל אני אשמח לשמוע, אם יש פה בנות שאומרות, וואו, מאמר הדור, זה בדיוק, שמישהו יעזור לנו, לא שאני, כן, אנחנו נחפש ביחד את התשובות, אבל סוגיות שמטרידות אותה, איפה החברה הישראלית נמצאת היום, דברים שהייתם רוצות שנדבר, בשיעור שמדבר על ראשית צמיחת גאולתנו, ואיפה החברה הישראלית קשורה אליו היום. יש למישהי בשלוף, אפשר גם להעלות את זה אחר כך, הכל טוב, אני פה.
גם כאילו התמודדויות של דת ומדינה, וכאילו משהו גם התחום הזה וגם התחום של ארץ ישראל ועם ישראל.
וואו, את כל הכותרות הבאת לנו, הדס. הדס?
יפה.
הדס היא הדס קונן, יש לה חיבור עמוק לארץ ישראל, ואחר כך יספר לכם מה זה השם משפחה שלה, אני כבר חקרתי פשוט, הספקתי לחקור. אבל הדס אומרת לנו, קודם כל, מה זה בכלל זהות יהודית? כשיהודי עלה לארץ לפני 115 שנה, לא הייתה את השאלה הזאת, בסדר? מה זאת אומרת, מה זה זהות יהודית? אולי נומי ודבי יספרו לנו קצת, מה זה זהות יהודית כשאתה חי בין גויים בגלות? זה משהו שיש עליו שאלה? זהות יהודית, זה אני יהודיה, זה משהו ששואלים, יש אצלכם התבוללות, איפה זה?
השאלה
אם
זה
מובן מאליו
לאנשים שם, או שהוא כאילו, מה אני בעצם?
משהו אחר. אז הנה, אז דבי ונעמי אומרות לנו שאפילו היום, גם בגלות זה אין, ברוך השם, היום יש הרבה פחות אנטישמיות, אז זה הרבה פחות מורגש. אבל באמת פעם, כשעם ישראל עולה לארץ ישראל, זה מאוד ברור. זוכרות משפט דרייפוס אומר לכם משהו? מההיסטוריה? משיעורי ההיסטוריה? אתם זוכרות? זה מה שעורר את הרצל, וזה בדיוק מה שהדס אומרת לנו. איפה הזהות היהודית שלי היום? הרצל הוא בעצמו דמות מאוד מאוד מורכבת. עשתה המון 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 למען העם היהודי, אבל אפילו בהספד שלו הרב קוק מספיד את הרצל, והוא מתייחס למורכבות של האדם הזה. אתם יודעות, הוא היה נשוי לגויה. הוא בעצמו היה יהודי מתבולל. ומה קורה לו כשהוא שומע על אותו קצין מתבולל, דרייפוס, שהיה קצין בצבא הבריטי, וחשב שהוא אותו דבר. מה? הצרפתי, סליחה, תודה. בצבא הצרפתי, והוא חשב שהוא אותו דבר. הדם שלו, אותו דם, כמו כל החיילים שהוא נלחם איתם. ופתאום מתעורר איזשהו משהו ואומרים לו, אתה ז'יד, מה אתה בכלל? למה אתה חושב שאי פעם אתה תוכל להיות ככל העמים? עכשיו, נכון? שמצטרפים פה תהליכים כלל עולמים, אז רגע, רק נגיד, שזה מה שמעורר את הרצל בכלל לקום ולבחון, מה זה הזהות היהודית הזאת? כנראה יש משהו בהשואה עוד יותר מנחיכה את זה בצורה הכי כואבת ואכזרית שאפשר, שזה לא משנה כמה שנים אתה מתבולל, זה לא משנה שאתה לא נראה יהודי בכלל, זה לא משנה שאתה לא עושה ברית מילה, אתה והילדים שלך, אתה יהודי, אתה יהודי, אבל אנחנו חיים היום בעולם אחר, בעולם, הדס אמרת לנו מה זה זהות יהודית, הרב צבי יהודה בחוכמתו הרבה, הרב צבי יהודה זה הבן של הרב קוק, בסדר? הרב קוק זה הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הוא אמרנו חי לפני נפטר בג' אלול, זה יום ראשון שעבר לפני 100 שנה בערך, משהו כזה. והרב צבי יהודה זה הבן שלו, הוא כבר חי בארץ ישראל, הוא היה ממשיך שלו, הוא היה ראש ישיבת מרכז הרב. היו לו במוצאי שבת שיעורים, אולי פעם נביא את סבתא אילנה, פעם... סבתא אילנה זו סבתא של שירה ואליל, והיא הייתה, אני פשוט זכיתי להיות השכנה שלה פה הרבה שנים, ופעם היא הראתה לי מחברות מסיכומים של שיעורים שהייתה אצל הרב צבי יהודה, אז שווה לכם להסתכל. אז הרב צבי יהודה, הוא היה חוזר בשיעורים שלו המון על המילים האלה, מצמיח ישועה. אנחנו אומרות את זה בתפילה כל הזמן, נכון? אבל הוא, מה הוא היה מדייק לנו? שהקדוש ברוך הוא, זה נראה לנו שמה שקורה בארצות הברית, בסדר? או באירופה עכשיו, שכל אירופה אין בגבולות, יודעות? לא הייתי, אבל ככה מספרים, שאת לא צריכה להחתים דרכון בין שוויץ לדנמרק, לבלגיה, לצרפת, לאיטליה, את עולה לרכבת ונוסעת. זה נקרא גבולות פתוחים. מה זה משנה באיזה מדינה? מה זה משנה מאיזה עמת? יאללה, העולם הפך להיות עולם שהוא מיקרו-קוסמוס. מכירות את המילים האלה? מיקרו זה קטן, קוסמוס זה עולם. באמת, זה לא משנה. אם את שוודית או איטלקית, אז בי אותך, תהיה אזרחית של העולם כולו. למה אני אומרת את זה? כי כל העולם היום נמצא במקום שהזהות, הזהות הלאומית, איזה עוד זהויות אנחנו יודעות שהן נמצאות בטלטלה? הזהות המגדרית, מה אתה בכלל? פעם היה זכר נקבה, היום המחקרים במגדר מגדירים שיש לך חמש, לא לך, שיש לאנשים חמש אפשרויות לבחור. הזהות הדתית, מי אמר שבכלל את צריכה להיות נאמנה לדת? לדת מסוימת אחת? נכון? הזהות המשפחתית, למה צריך להגדיר מה זה משפחה? כל העולם כולו נמצא במשבר של זהויות. מי אני? למה מישהו צריך להגדיר לי? למה בכלל צריך להגדיר? והרב צבי יהודה אומר לנו, הקדוש ברוך הוא מצמיח ישוע. אנחנו לא ניתן את כל התשובות, אבל אנחנו רק נעורר, לא רק היום, בהתחלה נעורר הרבה שאלות, אינשאללה בעזרת השם ניתן גם כיוונים של תשובות. אבל מה שהדס אומרת לנו, מה זה הזהות היהודית, זה המצמיח ישועה. הקדוש ברוך הוא מטלטל אותנו בעולם כולו לברר מה זה אומר בנים אתם להשם אלוקיכם. זה לא מובן מאליו. אם סבתא שלי וסבתא שלך, היא קמה בבוקר מהיום שהיא נולדה ועד היום שהיא נפטרה, אולי סבתא שלכם כבר פחות, סבתא שלי כן, אבל אתם יותר צעירות ממני, כבר דורות אחרים, נכון? זה היה לה ברור, אני יהודיה, ואין מה להרער על זה, זו בכלל לא שאלה. בדור שלנו הכל פתוח, הכל, החיים הם סימן שאלה אחד גדול, והכל נתון לשאלה. אז עדיין רוצה שנברר מה זה זהות יהודית. למה בכלל אנחנו יהודים? מה זה אומר לנו שאנחנו יהודים? ובאמת בחברה הישראלית, מי שעשתה פה אתמול, שמעתי שהיו כמה בנות שאמרו שהם עשו שירות בזהות. בדוגמה, אז הנה, זאת באמת שאלה? זאת באמת שאלה? מה זה אומר? שיש לי זהות יהודית. חברה של הבת שלי עשתה שירות לאומי והיא דיברה איתם עליהם. זה היה כזה סביב פורים. והיא אמרה להם, מי מכירה את אסתר המלכה? עכשיו, כבר היה לה פורים, הרבה מפחי נפש שלא הכירו שום דבר. כל הכיתה מצביעה. וואו, איך היא התרגשה. היא אמרה, הנה, סוף סוף יש דמות מהתנך שכולם מכירים. אז היא בוחרת אחת ואומרת לה, נו, מה איפה את מכירה? מה יש לך להגיד עליה? אז היא אמרת לה, לא, זה הרחוב פה ליד בית ספר. קוראים לו אסתר המלכה. אז זה עצוב, אבל... אבל בסדר? אנחנו רוצות לא להיות עצובות מהשיעור הזה. הרב קוק, הקיצור של השם שלו, זה הראיה, נכון? למה? כי השם שלח לנו, אני אגיד לכם את זה עוד הרבה טוב, ברוח קודשו, מה זה ברוח קודשו? במצמיח ישוע, בסדר? שלח לנו מנהיג רוחני בדיוק לדורות האלה, שלא ניפול לייאוש סביב שם, מה שאנחנו רואות ברחוב. מה שתחלתי להגיד לכם קודם על בן גביר, הייתה פה הפגנה ביום שישי, של 4 אוטובוסים, בן גביר אמר אחרי הפיגוע שהיה שבוע שעבר בבית חגי, הוא אמר צריך לסגור את כבישי יהודה ושומרון לפלסטינאים. אני כבר אמרתי את זה קודם, אולי לא באו להפגין. אבל בסדר, לא, האמת שטוב שלא, זה לא היה חוויה נעימה. אבל אז היו פה 4 אוטובוסים של ארגונים פרו-פלסטינאים שבאו להפגין פה. וממש אמרתי לאחת מהם, לא משנה, אי אפשר לדבר איתם, באנו לחלק להם סוכריות, להגיד להם שבת שלום, זה לא היה כל כך אפשרי, סגרו אותם, ממש עשו הפרדה, אבל איזה מישהי הסתננה כזה. ואמרה, למה אתם כל כך כועסים? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, ביום שלישי, כולנו פה ירדנו לתחנת דלק, ועמדנו בהלוויה של אישה, שהייתה פה גננת. כאילו לפני כמה שנים אמנם, אבל זה, הבחור שנפצע, האבא הזה, היה פה בדרך לעשות קניות של ספרי לימוד לילדים שלו. זה אחים שלנו. זה כאילו, אתם רואים את זה בכלל? אתם מבינים את זה? כאילו, בגלל זה אנחנו כועסים. כן. אז אנחנו נדבר פה המון. איך נהיה הפער הזה בכלל? וגם מה? לא, הם כעסו על זה שבן גביר אמר שצריך לסגור את הכבישים, שפשוט לא ייסעו פה פלסטינאים וזהו. גם הטובים וגם הפחות טובים. כדי שלא יהיה חיכוך ודי. רק שאין להם כל כך כבישים, כי הם לא סוללים כבישים, אז כאילו איפה הם ייסעו. אז באמת כאילו אנחנו נמצאים בדור, בתקופה, ואני חושבת שהחצי שנה האחרונה הוציאה המון המון אמוציות, המון רגשות מאוד מאוד קשים, המון פחדים, המון... נכון? גם משני, מכל המחנות, בסדר? אני לא רוצה להגיד שניים, כי נראה לי שיש יותר, אבל זה באמת, אנחנו נמצאים במשהו מאוד מאוד מבעבע, ואנחנו נלמד, והרב קוק כותב את מאמר הדור בשבילנו. מה הכוונה בשבילנו? כשהוא כותב, יש שם סדרה כזאת, תסתכלו שנייה, למעלה אתם רואות, יש שם חמישייה כזאת של ספרים לבנים, הרב חגי לונדין, עוד מתנה שהשם נתן לנו, מי שלא מכירה, הוא רם בסדרות, בטוח כל המכירות, הוא מלמד הרבה שיעורים, והשם נתן לו מתנה שהוא יודע להסביר את כתבי הרב, וואו, ליגה. הכי פשוט, כאילו מי, את קוראת ואת אומרת, אה, זה היה מסובך, כאילו למה אני לא הבנתי את זה ככה? ממש ממש בקלות, כאילו זה ממש כיף. אז הרב כותב, יש לו באורות, 5 מאמרים, שאחד מהם זה מאמר הדור. חלק מהם הוא כותב לאנשי המושבות החדשות, בסדר? לחלוצים, למי שעבר למחנה החילוני, נקרא לזה ככה, אז לא היה חילונים ודתיים, למי שהם היו נקראים חופשיים מתורה ומצוות, למי שלא הולך בדרך התורה ומצוות, בחלק מהמאמרים האלה הוא כתב בשבילנו, מי שממשיך ללכת באמונת ישראל ובדרכי תורה ומצוות, אחד מהם זה מאמר הדור, כדי שנבין, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מאיתנו? איך אנחנו אמורים לעכל את המציאות הזאת? והפלא הגדול שמאמר הדור כאז כן היום היה רלוונטי לפני 115 שנה, אני מרגישה עוד יותר רלוונטי אלינו. אנחנו נעזר בעוד פסקאות ומאוד מקורות כדי שנהפוך את זה להיות עוד יותר רלוונטי לימינו. ובעזרת השם, אם יש דברים ש... עכשיו אני צריכה להסתכל בשעון. ואם יש דברים שאתם רוצות לשאול שלא כתובים בפסקאות ואתם רוצות שנתייחס אליהם, אני אומרת שוב, בשביל זה אנחנו כאן. אני רוצה שהדברים יהיו יגעו בחיים שלנו, אז תדייקו אותנו. אז נתחיל בהקדמה, טוב? כן, אני לא רבנית, את זה כבר אמרתי, אושרי.
נבוא, כאילו, אחרי שאתה מברר מדייק את הזהות שלך, האם הזהות שלך, אם זה ישר, אתה יודע מה זה מה שאתה צריך לעשות? כאילו, כאילו, הרבה פעמים רציתי ללכת בעולם ולהגיד, אוקיי, אני יהודיה, סבבה, משתדלת לעשות את איתו שאני יכולה לשמור את רואה מצוות, באמת משתדלת. מה עכשיו? כאילו, מה עכשיו? כאילו, מה אני צריכה לעשות? יש פה מציאות? אני לא מתוקנת, צריך לתקן. ואתה מסתכל על המציאות, באמת, לא, אמרת שכאילו, הארץ מבעבה. כאילו, אני מסתכלת את זה בכיתה טוב, כאילו, אני אומרת, מעולה, אנחנו מגיעים בקיצור. אני חושב שמגיעים בקיצור, מגיעים באיזון. אז יש פה כאילו בושת. שאינה נראה טוב.
ברור, הוא רק כואב.
הוא ראוי שהוא כן, בעצם חיים כואב. אבל, כאילו, מה זה דורש ממני?
א', את שואלת שאלה מצוינת. ואני חושבת שהרבה בנות, תליה אמונה שואלת בעצם, נו, עכשיו מה? אני פה בתוך הבירור, אני בתוך הזהות היהודית, אני בתוך הבניין הרוחני שלי. אני רוצה גם לקום, כאילו אני רוצה לעשות משהו. א', אני רוצה לשתף אותך, שאני מרגישה ממרום 42 שנותיי המופלגות, שאני מרגישה שהתקופה הזאת היא מעלה הרבה סימני שאלה, אז מה עושים? שגם אנשים מבוגרים עוד לא יודעים, או אולי מתחילים לדעת מה לענות עליהם. כי באמת הרב חנני, כשעוד לא פגשתם אותו, היום יש לו, לא, מחר, יש שיעור איתו, אז ממש הוא אמר כזה בתקופה הזאת שזה היה, ועוד רבנים גדולים שהם מורי הדרך שלנו בדור הזה, הוא אמר, זה משבר בסדר גודל תנכי. כאילו ממש, אנחנו נמצאים בתקופה...
אין אותו השבוע.
אין אותו השבוע? אז יהיה שבוע הבא, בעזרת השם. אבל זה, הרב חנני הוא הרב שלנו, אנחנו גם אנשי ישיבת שבי חברון, למי שלא הבינה, מי שהעביר אתמול את השיעור בהלכה, זה בעלי. אני גם מרציאנו.
די. מה?
סליחה, אנחנו לא דומים. לא. כן, תמיד זה מביך, אז אני אומרת, אני אגיד את זה בהתחלה, שלא יהיה פדיח אחר כך. אז יעקב הוא מתלמידיו של הרב חנני כולנו, אבל אני אומרת, א', באמת אנחנו באמת בבירור. מה הכוונה משבר בסדר גודל תנכי? משהו קורה פה לעם ישראל. משהו קורה פה לעם ישראל. זה לא, כאילו, זאת באמת עליית מדרגה שצריך, לפעמים זה לוקח זמן, מה זה גיל ההתבגרות? הוא עלייה. שלא יהיה לנו כזה גיל ההתבגרות. שנעבור אותו יותר בקלות. אבל כן, יש פה שאלה מאוד מאוד נוקבת, ויש פה גם, אני אגיד עוד משהו, שלא נצא בלי כלום. יש פה גם הרבה כיוונים של מה לעשות. ואני אגיד פרסומת לשנת מדרשה, אפילו שכולכם כבר בחרתם לשנת מדרשה. אני חושבת שאחד הדברים המדהימים שקורים בשנה הזאת, שגם מצד אחד אני מגלה יותר בנחת עוד עומק בכוחות שלי, בכישרונות שלי, בנטיות הלב שלי. בטח שאת מכירה את עצמך, סליחה, לא באת לכאן בגיל אפס. את כבר בת 20, 19, 21, זה גיל מדהים. הרב דוד אביחיל בתיקון המידות, זה ספר מה זה יפה, מי שמחפש את חברותה. אנחנו נעשה בשיעורנו פינת המלצת הספר, זה מאוד אהוב עליי, טוב? אז מי שמחפש את חברותה עם חברה פה, זה מאוד מגבש, כדאי לכם. אז זה ממש יפה, הוא כותב שם, שלא סתם כתוב בתורה, נכון, המניין של בני ישראל במדבר, היה מבין 20 שנה ומעלה. כי גיל 20 זה גיל כזה שאת כבר, יש לך עמידה, יש לך עמוד שדרה. את כבר עשית כמה דברים בחיים שלך, בקטנה או בגדולה, אבל התנסית בכל מיני דברים. את כבר יודעת לאן הנטיות שלך קצת מכוונות. יש אותך, והשנה הזאת היא פשוט מדהימה כמה היש אותך הזה, הוא מקבל עומק. זה כמו כזה צבעים, נכון? יש לך לפעמים צהוב דאוי כזה, כשאת עושה בצבעי מים, ויש לך צהוב עמוק כזה, כשאת צובעת עם אקריליק, נכון? הצבעים מקבלים כזה עומק בגוונים שלהם, אז אני חושבת שהבירור הזה הוא גם יעזור לך לברר, א', מה אני? מה מתאים לי? יכול להיות שמתאים לי להקים, ללכת לפנים אל פנים לחברה ולעשות, לא יודעת מה, יכול להיות שיתאים לי בבניין שבמיתר, את גרה ביישוב מעורב עם מלא חילונים, יתאים לנו לעשות קבלת שבת ברחובה של עיר, וואו, הלכתי גבוה. יכול להיות שיתאים לנו ללכת לקשישים ביישוב ולחלק להם משהו. יכול להיות שיתאים לי לעשות תור הנוער ביישוב שלי, בסדר? כל אחת עם הכישרונות שלה, עם הכוחות שלה, עם המתנות, יכול להיות שיתאים לך ללכת כל יום חמישי למקום ולהתנדב שם, או לראש יהודי, או אני לא יודעת מה, בסדר? כל אחת, אבל אני צריכה להבין רגע גם מה הכוחות שלי, מה מתאים לי, וגם מה יש למציאות להציע או מה אני צריכה להמציא. אין בזה תשובה שלכי לסופר, תקני שתיים חלב, שתיים קוטג', יהיה לך ארוחת בוקר. יש פה ברור אמיתי, גם מה עם ישראל צריך וייתן לו תנופה בבנייה פנימית ועמוקה. כי זה על זה הרבה נדבר במאמר הדור, שזה מה שהדור שלנו צריך. חלס שטחיות, צריך עומק, צריך בהירות, צריך אמונה חזקה, מבוררת. בואו, גם אנחנו צריכות לברר אותה, אנחנו גם בתוך הדור הזה, בסדר? וגם אני צריכה לברר, מה מתאים לי? יכול להיות שבת אחת, תגידי לה, בואי נלך לראש יהודי, תגיד לך להיסטר. יכול להיות שתגידי לה, בואי נארגן משלוח שנה טובה לכל השכונה שלנו, ונדפוק בדלתות על אמת. נדפוק, טוק טוק, שלום. באנו להגיד לכם שנה טובה, עם איזה דבר תורה פיצי כזה, בעברית ששווה לכל נפש, ולחלק להם, ואנשים, יש פה משפחה שהייתה גרה שנים בחברון, שנים, ממש ממקימי חברון, והם עברו עכשיו לתל אביב. זה החלום שלי, אז אני מדבר הרבה על תל אביב, טוב? בכתובה חתמנו שאחרי 10 שנים עוברים לתל אביב, זה לא קרה, אני עוד מחכה. אבל אז הם עברו, וממש אחד הדברים הראשונים שהם סיפרו כאילו שהם עשו, איזה גורד שחקים כזה, ללכת, לדפוק בדלתות, אנשים אמרו להם, בחיים שכן לא דפק לנו בדלת. עכשיו, אני בטוחה שזה לא רק...
רק השליח
של מול. כן. אני בטוחה שזה לא רק בתל אביב. אנחנו צריכים להיות במקום. עכשיו, מה שיתאים לך, בסדר? לכן אני אומרת, אין לזה תשובה, אבל זה הזמן להתחיל לברר. זה הזמן להתחיל לחפש ביחד. אולי תמצאי פה חברות שגם רוצות, וגם יש להם איזה ביעבוע כזה של לעשות משהו. ותמצאו. טוב, אנחנו, יש לנו כמה דקות? ב9, מתי כתוב שנגמר השיעור?
35.
ועכשיו 31. נתחיל, יאללה, שנלמד גם קצת דברי תורה. במסכת סנהדרין, בגמרא, בסוף המסכת, יש פרק שנקרא פרק חלק. בחיים לא למדתי את מסכת סנהדרין בגמרא, אני מביאה לכם את השתי שורות האלה, כן? אבל הפרק הזה, הוא עוסק בגאולה, בסדר? יושבים האמוראים, איפה הם יושבים בתלמוד הבבלי? נו, זה כמו לשאול מי היה אבא של יהושע בן נון, כן? הם יושבים בבבל, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון, והם מתגעגעים לארץ ישראל, הם מחכים, הם חולמים על הגאולה, והם יושבים שם בדנים בגאולה. עברו כמה שנים, קצת יותר מדי, אבל זה קורה אצלנו, בסדר? נכון? אנחנו זה הגאולה. מי שלא השתכנע, עוד פרסומת לספר, מכירות את הנבואה שהרב שמואל אליהו הוציא? תביא. אני רציתי לקנות אותו לכאן, עוד לא עשיתי את זה. אבל מדהים, 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 פשוט ספר מטורף. אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל באמת זה מגיע לספר הזה. הוא לוקח שם מלא פסוקים מנבואות הנחמה, מנבואות הגאולה, ופשוט מוכיח איך זה מתקיים בימינו. אז אנחנו פה, כן, ממש, עם סטטיסטיקות, עם תמונות. הוא לא ממש כתב אותו, אבל הוא יזם את זה. כן, יש לנו בבית, מי שרוצה ביום חמישי נראה לה. כן, זה ממש, זה אלבום כזה, זה לא ספר משעמם. זה אלבום תמונות מדהים, זה באמת יפה. תזכירו לי ביום חמישי, אני יוצא לכם לראות. אז אנחנו בגאולה, אבל הם עוד לא. ואתם יודעות, החכמנו בגמרא, וזה גם במשנה, איך זה עובד? הם יושבים ביחד בחבורה ולומדים. מישהו מעלה שאלה, וכולם עונים את התשובה שהם חושבים. אבל מה הבעיה? שהם לא כותבים את השאלה, בסדר? הם כותבים רק את התשובות. אז עכשיו אנחנו נקרא ציטוט מהגמרא, ואני רוצה שאתם תגידו לי מה השאלה שהם שאלו. הבאתי את אחת התשובות, טוב? ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, אתם מכירות את זה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופריכם תישאו לעמי ישראל, ההמשך של הפסוק ביחזקאל זה, כי קרבו לבוא. רבי אבא עונה תשובה לשאלה, אין לך קץ מגולה מזה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, מה הכוונה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. מה זה בעברית? שמה? נכון, שפתאום על כל העצים יצמחו, קודם כל על כל הערים יצמחו עצים, ועל כל העצים יצמחו פירות. זאת התשובה. מה השאלה? בדיוק. או אפילו בוא נדייק כזה. לא רק איך תראה הגאולה, אלא איך נדע? איך נדע שבאה הגאולה? דמיינו עוד פעם. אותם אנשים, האמוראים, הם יושבים בגלות והם שואלים איך נדע. כנראה לא ידנדן איזה פעמון ויגיד גלין גלון, הגיע הזמן, בואו, הגיע הגאולה. יהיו סימנים אחרים. מה אתם הייתם אומרות? לפני שאתם שומעות מה רבי אבא עונה, איך נדע שבאה הגאולה? מה אתם הייתם עונות? שמה? אני לא שומעת, סליחה. קיבוץ גלויות. מה עוד? טל. בית המקדש, וואו, הלכת גבוה. רבקה? רבקה. מה עוד? בית המקדש, קיבוץ גלויות. שעם ישראל היה עובד השם, כולם, קדימה, בשורות. נכון? לא בזלזול אני אומרת, זה החלום של כולנו. מה עוד? שם? את אומרת, בגלות הם היו עובדי השם, כן, אבל קצת קראו לנו כמה דברים.
לא, אבל הם גם חטופים.
בגלות אז, בדווקא יחסית...
לא, אבל כאילו
התבוללו. לא, אבל הדס צודקת, וגם שירל צודקת, שירל? כן. שירל צודקת, כי מה שאת, איילת שחר מדברת, זה ממש לפני תנועת ההשכלה, באמת רוב העם היהודי המפוזר בתפוצות, רוב ברמה של 99%, בסדר? היו אנשים שומרי תורה ומצוות עובדי השם. תנועת ההשכלה, עוד נדבר עליה הרבה, אני מאוד אוהבת היסטוריה. אז חברות, זה תהיה ההזדמנות שלכם לחזור על הבגרויות בהיסטוריה סתם. להזכיר לעצמכם, לידע הכללי. לא, באמת, היסטוריה זה ממש, זה אנחנו, ההיסטוריה של עם ישראל. אבל באמת, כשהתחילה תנועת ההשכלה, היה הרבה מאוד חילול. הרבה מאוד נטישה של הדת. אז תשימו לב מה אתם מתארות לנו כאן.
אמרת, עלייה הראשונה ועלייה השנייה.
נכון, הם היו אנשים חילונים. נכון.
כולם שם היו חסידים, וכאילו, עם הזמן...
הם לא עלו חסידים.
לא, שהם היו בחול, הם היו...
נכון. אנחנו נדבר על זה הרבה, אני בטוחה שכולכם, גם מסיפורים, או מי שאוהבת לקרוא...
אני בכלל נתבוללית,
לא, אני... נכון, הם היו דווקא הרבה אנוסים, אבל את צודקת, נכון? לא קל. הגלות היא לא הייתה הפיקניק, כן? היא הייתה סיוט, מה זה סיוט? השואה היא רק החותם שלה, אבל גם השואה זה הכי מזעזע, כי גם אנחנו יכולים לקרוא על זה ולשמוע עדויות ולראות תמונות, וממש אנחנו חווים את זה בצורה הרבה יותר מוחשית. אבל מה שעבר על עם ישראל בגלות, זה היה נורא והיום, באמת בית קברות. אבל תשימו לב מה אתם אומרות פה. אתם אומרות איך נדע שבאה הגאולה? דברים שהם רוחניים, קיבוץ גלויות, עובדי השם, בית מקדש, היה עוד משהו שפספסתי. ממש תחושה כזאת, הרוחניות נמצאת כאן. עם ישראל נמצא בתהליך שהתורה היא מרכז חייו. הוא רוצה להיות חלק מזה. מה רבי אבא עונה? מה התשובה שלו? פיזית. ממש. הוא אומר, איך נדע שבאה הגאולה? הופ, שימו לב, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה לבנים שלה.
ועכשיו
יש עכשיו. בטח. א', זה היה. כבר, גם אנחנו היינו בצפון, ואנחנו כל הדרך נסענו שם ליד עמק החולה. כל פעם זה לילדים הקטנים שנהיים יותר גדולים, התורנים, צריך לספר להם. שפעם היו פה ביצות, ורואים את כל עמק ישראל מלא באקליפטוסים. במה עשו שם? ייבשו ביצות. ארץ ישראל, פעם הייתי באיזה משהו מדהים, אתם מכירות את זה? כשעולים לירושלים מכיוון כביש מספר 1, יש את מוצא העתיקה, יש שם מבנה כזה נורא יפה. אז גם אני הייתי בבני עקיבא, בגלל הכביש, משהו מדהים. אז כשהייתי רכזת, אז עשינו שם יום עיון לקומונריות, והבאנו לשם איזה איש אחד נורא 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 מבוגר, שממש היה היסטוריון כאילו של ארץ ישראל, והוא היה פה כשכל זה קרה, והוא אמר, כשהקימו את ארץ ישראל, לא קם ישוב אחד חדש בארץ ישראל, מהגלות עד שיבת ציון של ימינו. קמו שתי ערים, רמלה, לא זהו, רמלה, זה מה שהוא אמר. מי? לא, זה שיבת ציון. הוא אומר, מאז שעם ישראל עוזב את ארץ ישראל בחורבן בית שני, עד שעם ישראל חוזר אליה בראשית צמיחת גאולתנו לפני 120-130 שנה, לא קם שום ישוב חדש בארץ ישראל חוץ מרמלה. מרק טוויין, מכירות אותו? יש לו ספר כזה, תום סויר, כולם מרבים לצטט את המקור הזה מסיפורים, אבל לא, באמת לא היה כאן כלום. אותו היסטוריון הוא אומר, התעשייה של ארץ ישראל, יודעת מה זה אום אל פחם, מי שעוברת שם בדרך עם המשולש בוואדי ערה, גם בגלל כביש 6 נראה לי פחות. אום אל פחם, התעשייה של הגויים שגרו כאן, הייתה פחמים. העצים שגדלו פה, בקושי היו פירות, מה הם יעשו איתם? היו קורטים אותם, שורפים אותם והופכים אותם לפחם. זאת הייתה ארץ ישראל. ביצות וקדחת בצפון, פחמים בדרום הצפון, ושממה בנגב, וכלום. זה מה שהיה כאן. טרסות, שתדעו, זה לא המצאה של ערבים. זאת המצאה של יהודים בחקלאות העתיקה, בעל ושלחים, כולם חושבים אתם יודעים מה זה טרסה? בגלל שכל גב ההר, בעצם אבותינו הם פחות גרו מגדרה עד חדרה. זה פחות היה הווייב שלהם. הם יותר היו פה על הציר 60, מה שנקרא, מהר חברון עד הרי שכם, הר גריזים והר עיבל, לאורך כאילו, בעצם זה יהודה, בנימין והשומרון, זה היה מרכז הארץ, והכל זה הרים, איך יהיה פה חקלאות? אז הם בנו טרסות, הם עשו מדרגות בעצם מהערים, וזאת הייתה השקעה שלהם, יורד גשם, זה מטפטף לאורך המדרגות, וככה הייתה להם השקעה. בגלל זה אנחנו אומרות, והיה עם שמוע, על מה והיה עם שמוע מדבר? שאם נהיה צדיקים ירד לנו? גשם! זה היה קיומי, חקלאות. טוב, הבעיה שאנחנו צריכות לסיים. כבר לקחתי לכם 5 דקות מההפסקה ועוד 4 דקות יש לכם שיעור אחר. בסדר, נמשיך שבוע הבא, טוב?
תודה.
תודה רבה לכם.